מה המצב? אנחנו עם עוד פרק מעניין מאוד של 30 דקות או פחות, והיום הטייטל של הפרק, האיש שניצח את מטה בבית המשפט. תכף נכיר אותו. לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, מוזמנים מאוד להציץ גם שם, לראות את התמונה של האורח שלנו, איך הוא נראה וכולי. וזהו, בוא נשים מוזיקה ונצא לדרך. אז שלום לאור לנצ'נר.
שלום אביב.
מה המצב?
בסדר, מתחשב בנסיבות הלאומיות.
כן. מנכ״ל ברייט דאטה.
נכון.
מה זה ברייט דאטה?
חברה המובילה בעולם בתחומה, mm-hmm. כל מה שקשור לאיסוף מידע פומבי מהאינטרנט.
אוקיי, למה זה טוב?
אז האינטרנט כבר המון שנים הוא בסיס המידע, הוא מאגר המידע הגדול mm-hmm. בהיסטוריה של המין האנושי.
כן.
המידע שם רק הולך וצומח וגדל בקצב שעולה, וכולם צריכים היום דאטה כדי לנצח, כדי לדעת מה קורה ולהיות טובים יותר. אתן דוגמה.
כן.
אני חושב שאחרי שנת 2023 מאוד קל להבין למה דאטה חשוב ולאמן מודלים של AI. פשוט mm-hmm. אין לך מודלים של AI אם אין לך את הדאטה סט הרלוונטי כדי להתאמן עליו.
אוקיי.
עולמות האי-קומרס למשל. אני ואתה יושבים פה, אני עכשיו אשלח לך בוואטסאפ איזשהו לינק לעמוד מוצר באתר אי-קומרס. Mm-hmm. אנחנו נראה אמנם את אותו מוצר, אבל נראה דברים שונים בתוכו. לפעמים מחיר שונה, לפעמים זמני שילוח שונים, ביקורות שונות. אז יש אמיתות רבות באינטרנט, וקשה מאוד לדעת מה אם אתה לא אוסף המון המון מידע ומנתח אותו. Mm-hmm. אנחנו מפתחים את הטכנולוגיות לאיסוף הזה של המידע הפומבי.
אוקיי, ואיזה סוגי לקוחות יש לכם?
יש לברייט דאטה היום כ-20 אלף לקוחות, mm-hmm. מכל תחום שהוא. 6 מ-10 אתרי האי-קומרס המובילים בעולם.
אוקיי.
6 מ-10 חברות סייבר סקיורטי הגדולות בעולם, בבנקים הגדולים בעולם, כל מי שצריך דאטה, אותו דאטה אגב, יכול לשמש חברות שונות לדברים שונים לחלוטין. Mm-hmm. לדוגמה, יש לנו לקוח מאוד מעניין, חברת השקעות בינלאומית מאוד גדולה, שהשקיעה לא מעט בעולמות הריהוט, ריהוט עץ, ספציפי okay. בעולם. הם אוספים דאטה מאתרי אי-קומרס, סליחה, לא מאתרי אי-קומרס, הם אוספים דאטה על טמפרטורות במקומות שבהם קורים את אותם עצים, mm-hmm. לאורך זמן.
חוטבים.
חוטבים, נכון. כן. אני מעולמות הדאטה, אז אמרתי קוראים.
כן, אתה קורא.
לאורך זמן, mm-hmm. כי יש לזה השפעה על איכות העץ, אז מידע בכלל שקשור לטמפרטורה בעולם, משמש חברת השקעות להבין מה הולך להיות בעתיד של המוצרים שאותם החברות שלהם מוכרות, mm-hmm. ריהוט עץ למשל.
אתה לא מהמייסדים של החברה, נכון? איך התגלגלת לברייט דאטה?
אני הצטרפתי לחברה ב-2015, שהייתה mm-hmm. קטנה מאוד.
מה זה קטנה?
בטח אזור ה-20 אנשים,
okay.
זה עוד לא בדיוק היה כל מיני דברים. הצטרפתי כמנהל מוצר, לפני כן היו לי הרבה יוזמות משל עצמי, אז אני בעיקר אוהב לבנות דברים, mm-hmm. לא, בלי הגדרות יותר מדי, ומאוד
מה,
אהבתי.
מה זה בנית? בלגו? מה?
כילד בלגו.
כן.
אחרי הצבא בעצם הקמתי כל מיני...
איפה היית בצבא?
אני תותחן גאה.
תותחן גאה?
כן, הייתי מפקד צוללה בתותחנים, mm-hmm. גם עכשיו עדיין במילואים, ובעצם התחלתי לבנות דברים באינטרנט, כל מיני אתרים, חלקם הצליחו, חלקם לא, והבנתי שאני נורא נהנה לבנות את הדברים האלה. הכרתי את שני המייסדים בזמנו של החברה, התאהבתי בכיוון, 2015, עדיין לאסוף דאטה בסקל מאוד גדול, כדי לשפר את הביזנס שלך, זה היה, אבל זה עוד לא היה הדבר שהוא ברור לכולם.
כן.
והצטרפתי כמנהל מוצר, וגדלתי עם החברה, משנת 2018, אני המנכ״ל, המייסדים כבר לא בחברה.
מה קרה?
רק דברים טובים, למעשה ב-2017...
אני לא יודע, אולי מהכיוון שלהם פחות.
לא, טובים לכולם. ב-2017 החברה נרכשה על ידי קרן Private Equity, קרן השקעות בריטית.
בשם?
EMK Capital.
אוקיי.
זה היה בסכום, אם אני זוכר נכון, של אזור ה-160 מיליון דולר, וזה היה באוקטובר 17, mm-hmm. כשנה לאחר מכן, בעצם תפסתי תפקיד המנכ״ל, בזמן המחירה הייתי ה-COO.
כן, אז בעצם צמחת מתפקיד מנהל מוצר לסמנכ״ל התפעול, ואחרי הרכישה, החבר'ה מה? החליטו, די, עשינו את שלנו, כסף בבנק, לא צריך לעשות יותר וסטינג, אור, שיהיה לך בהצלחה עם זה.
סוג של. וכן, למעשה, מבחינתי נשארתי מנהל מוצר, פשוט המוצר השתנה. החברה היום היא גם סוג של מוצר, זו אותם עקרונות לפחות איך שאני מנהל את זה.
כן.
כן, אז מה, 5 שנים, 6 שנים כבר שאני המנכ״ל.
אז הכותרת של הפרק, האיש שניצח את מטא בבית המשפט, ספר לי על היום שקיבלתם את המכתב או את האימייל שטובים אתכם.
אוקיי, אז קצת רקע אולי על זה, כן. כי זה יהיה חשוב להמשך. אנחנו עוסקים, כמו שאמרתי, לפתח מוצרים וטכנולוגיות לאיסוף מידע פומבי מהאינטרנט.
אוקיי, כלומר כל אתר שפתוח בעולם או דף שבן אדם יכול להיכנס אליו, אתם בעצם עושים לו קריאה. סקרייפינג.
בדיוק, סקרייפינג זה המונח, כל מה שאתה כאביב יכול בצורה ידנית להיכנס ולראות בלי לעשות שום תהליך של הרשמה, לוגין, פייוול וכולי, זה מידע שהוא נחשב פומבי.
כן.
וזה לא מאוד יעיל לעשות את זה בצורה ידנית כמובן, כי אתה צריך המון מידע, בטח שהוא מוזן בדרך כלל מכונות שצריכות לאבד אותו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, הכלים שאנחנו בונים, עושים אוטומציה לכל התהליך הזה של זיהוי המידע, קריאה שלו, הפיכה שלו למשהו טבלאי יותר שמכונה יודעת לאבד, ופה פחות או יותר נגמר, ואנחנו באמת מובילים בתחומנו בעולם.
וכל תהליך הסקת המסקנות זה כבר אצל הלקוחות שלכם, או שאתם גם מביאים כל מיני תובנות?
אז בדרך כלל אצל הלקוחות שלנו, בצוותי ה-BI שלהם, ה-Data Analysis, יש לנו...
BI, Business Intelligence.
נכון, כן. לפני שנה ומשהו רכשנו חברה, Market Beyond, מתגנו מחדש כ-Bright Insights, והיום אנחנו גם כן יודעים לתת את התובנות העסקיות בעולמות האי-קומרס. אז אנחנו לחלוטין נכנסים לתחום הזה, אבל הקור שלנו, הטכנולוגי, באמת הסופר פאוור של החברה, מספר אחת בעולם, זה השלב הראשוני שאי אפשר בלעדיו של איסוף המידע.
אוקיי.
מטא גם הייתה לקוח.
מטא הייתה לקוח.
כולם.
מטא כלומר פייסבוק, למי שלא חי פה שמע על זה שהיה איזה ריברנדינג של המותג הזה.
כן, אז הם היו לקוח לא מעט זמן, בטח איזה 6 שנים.
כן.
אגב, כל מה שאני אומר בהקשר הזה, זה דברים שהתפרסמו במשפט, אז כן. אני מדבר על זה בחופשיות. הם היו לקוח, אני רוצה להאמין מרוצה, אחרי הרבה שנים עובדים איתנו.
אוקיי.
אוספים מידע פומבי מהרשת, כמובן, עם הכלים שלנו.
לקראת מה, איזה סוג של מידע מעניין אותם?
אז זה פחות אני אכנס.
זה לא פורסם, זה לא היה חלק מהמשפט?
מה שפורסם כחלק מהמשפט, זה שהיה מידע שקשור, שנאסף מאתרי מסחר, e-commerce.
אוקיי, אוקיי.
כל אחד כבר יכול לדמיין איך המידע הזה יכול לשמש עסק כזה או אחר.
כן. חשוב לציין, לפייסבוק יש גם, ולאינסטגרם יש גם פלטפורמות e-commerce ששוכללו בשנים האחרונות, אז יכול להיות שזה קשור לזה.
יכול להיות.
אוקיי.
ואגב, אמרתי, יש לנו כ-20,000 לקוחות, חברות המובילות בעולם, כולם צריכים דאטה. זה כבר, זה כבר די ברור היום, אני חושב. בכל מקרה, לסוף 2022, גם עוד פעם, כל הדברים שכבר נכתבו ופורסמו בתביעה, אני קיבלתי שיחה מהלקוח המרוצה שלנו, מטא, שבגדול, מה שזה אמר, זה, אתם יכולים להמשיך לעשות מה שאתם עושים, פשוט לא עלינו, לא על פייסבוק ואינסטגרם. or else, או ש...
רגע, זה ה-point of contact שלך? זה מי שמשלם, או מישהו אחר, מה, מאיפה, מהמחלקה המשפטית?
כן, משהו כזה, באזורים האלה. מישהו שלא...
טלפון out of nowhere.
אולי אימייל, ואז טלפון, אבל כזה. כן, כזה. ואנחנו, אני מקצר את הסיפור, אנחנו...
מה זה or else? הם כבר אמרו, אם אתם לא, אם אתם... לא תמשיכו, כלומר, אם אתם תמשיכו לעשות סקרייפינג לדפים של פייסבוק ולחשבונות אינסטגרם, אז נתבע אתכם?
אז יש מילים אמריקאיות שלא מתפרשות לשני כיוונים, למשל enforcement וכולי. אז כן, המטרה שלהם הייתה שאנחנו נפסיק כחברה לעשות את הסקרייפינג, וגם שלא נאפשר ללקוחותינו שמעוניינים לעשות סקרייפינג על האתרים האלה.
אז מה עשית בשלב הזה?
אז בשלב הזה נשמתי, אמרתי, אוקיי, יש איזושהי מוטיבציה ואינטרס לצד השני שזה ייפסק, אין בזה היגיון, כי זה מידע שהוא פומבי.
כן.
למעשה, כל אחד יכול לראות אותו, וכל אחד רואה אותו, מיליארדים של משתמשים בעולם רואים את המידע הזה.
כן.
אז עשיתי את הדבר ההגיוני, ואמרתי, לא, בשום פנים ואופן, ואם צריך, אז אני אפגש בבית המשפט. אני קצת עושה לזה, אני מפשט את זה כמובן, דיברנו וחשבנו בהנהלה עם הבורד וכו'.
כן.
אבל זה היה נורא נורא ברור שיש פה סיפור של נכון ולא נכון. אנחנו חברה הגדולה, יש לנו משאבים לעשות את הקרב הזה לטובת התעשייה.
אני מניח שזה שפרייבט אקוויטי קנה אתכם, אפשר לך גם להילחם. אם היית חברה עצמאית, חברה, לא יודע, כמה מיליוני דולרים בבנק, יכול להיות שהיית מגיע למסקנה אחרת.
האמת שההפך, בדרך כלל חברות קנות פרייבט אקוויטי, קונות חברות שהן רווחיות.
כן.
בניגוד למה שבדרך כלל קורה בתעשייה הישראלית, של VC שמשקיע חברה שלא יצרה עדיין רווח, כי יש, הוא מאמין ש...
כן, אבל יש הבדל בין, אתה יודע, חברה שגייסה, לא יודע מה, כמה מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, לבין חברה שכבר נרכשה ב-160 מיליון דולר על ידי גוף עם כיסים מאוד עמוקים, ובטח גם מחלקה משפטית לא רעה שם.
אז המחלקה המשפטית, אז קודם כל אנחנו עצמאים לחלוטין בשטח.
אוקיי.
אוקיי? אז זה בעיקר תמיכה של ניסיון ועצה טובה.
כן.
ויש גם חשיבות לשמוע מהבורד שאומר, אנחנו מאחוריכם.
כן.
אבל אנחנו חברה עצמאית, וזה מומן על ידינו, והמחלקה המשפטית היא אנוכי, ומור המדהימה, היועצת המשפטית שלנו.
וואה, אוקיי.
וכמובן, ואתם... עורכי דין אמריקאים ששכרנו לטובת...
כי מה, באיזה מדינה בארצות הברית נתבעתם? בקליפורניה. אוקיי. לא עשו לכם חיים קלים, ולפחות הביא אתכם לניו יורק.
אגב, אנחנו טבענו גם אותם, בדלוור, במקביל. ופשוט המשפט בדלוור, השופט החליט שאין טעם לנהל שני משפטים, ואמר, אני בעצם מפסיק את זה, ובהצלחה לשני הצדדים בקליפורניה.
אוקיי.
התברר כמשהו חיובי.
רגע, אז הם תבעו אותך והיה תג מחיר? גם תבעו אותך על כמה כסף?
איך שזה עובד במשפטים בארצות הברית בדרך כלל, זה שאתה תובע ומבקש, בדרך כלל, jury trial. משפט עם חבר מושבעים. זה לוקח איזה 3 שנים להגיע לשבוע בסוף, שבו יש באשכרה את המשפט עם חבר מושבעים, ששם מקבלים החלטה. בדרך כלל, הדברים האלה, כמו סכומים ודמג'ס וכאלה, הם מתבררים או מגיעים לדבר עליהם בכלל בשלבים מוקדמים, מאוחרים יותר של המשפט. אז למעשה הם תבעו אותנו על סוג של הפרת חוזה. הרי סקרייפינג, אין עם זה שום בעיה, זה חוקי, הם עשו את זה שנים איתנו, וכמו שאמרנו, זה מידע שהוא שם פומבי. אתה יודע, האלטרנטיבה לא לעבוד איתנו, זה לפתוח גוגל שיטס או אקסל, ולהתחיל ידנית למלא את הנתונים.
כן.
מישהו יתבע אותך על זה? כמובן שלא. אנחנו עושים אוטומציה, ולכן הסקל גדול יותר, וזה כנראה הפריע להם. הם אמרו שלמעשה, בגלל שהיה לנו עמודי פייסבוק ואינסטגרם לחברה, אתה יודע, איפה שאתה מראה קצת את ה-company culture ואת ה-happy hours ודברים כאלה, אז למעשה קיבלנו על עצמנו את תנאי השימוש של,
של משתמש. האתר,
של משתמש, ולכן אנחנו כפופים להם, ולכן כתוב שם שאסור לעשות סקרייפינג, ולכן הפרנו חוזה, ולכן ולכן ולכן.
אוקיי, אז מה היה הקייס שלכם?
לא, זה טעות. אין שום קשר, זה פרשנות שהיא לא נכונה, ומה שמאוד מאוד מאוד חשוב היה לנו כחברה שמובילה את התחום שלנו בעולם, זה הזדמנות לייצר פה תקדים.
כן.
כי ידענו מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק, והיה לנו גם את האומץ ואת הממון ללכת על זה. קשה מאוד להיות, להגיד שאתה מוביל שוק, אבל לא לעשות את הדברים הקשים בשביל להוביל את השוק. והחלטנו שאנחנו הולכים על זה, ולהגיד, עוד פעם, בשפה משפטית הרבה יותר עמוקה, אבל לא, אין שום קשר, ואתם לא יכולים לכתוב מה שבא לכם, איפה שבא לכם, וזה פתאום חל על בן אדם כזה או אחר.
כן.
מה שקרה זה שאחר שנה, לפני שבוע,
כן.
למעשה התקבלה החלטה לפני שבכלל הגענו לסוף 3 שנים פחות או יותר. מה שקורה זה שיש תהליך במשפט בארצות הברית, שנקרא... summary judgment, שבו כל צד בא לשופט ואומר, תקשיב, לא באמת צריך את כל הסיפור הזה, אני צודק, תפסוק. זה תמיד קורה, ותמיד, בדרך כלל השופט אומר, הקשבתי, תודה רבה, אני חושב שצריך משפט, בוא נמשיך כרגיל, או שהוא מקבל איזו החלטה קטנה פה, החלטה קטנה שם. ביום חמישי, 5 בבוקר, התעוררתי באופן, אין איזה תאריך יד.
כן.
קיבלתי אימייל עם 37 עמודים, PDF, של החלטת שופט.
אוקיי, וואי, בטח הלב שלך צנח לתחתונים בשלב הזה?
לא, כי אפילו לא הבנתי מה אני קורא.
זו שפה משפטית מדי.
אני חושב שהעורכי דין היו כל כך מופתעים גם, שהם פשוט שלחו את זה. עוד לא הספקתי לדבר איתם ולהבין. אבל יש לי קצת ניסיון עם זה, קראתי כמה דקות, שתיתי איזה כוס קפה, והבנתי שבעניין הזה, החוזי, שזה מה שחשוב, על זה נלחמנו, כי יש עוד כל מיני דברים שנשארו, שעדיין נמשיכו הלאה במשפט, הדבר המהותי, הוא פשוט החליט, השופט החליט להחליט, והוא קיבל לחלוטין את הצד שלנו, ודחה את הצד שלהם, וזה פשוט היה מדהים, וזה עניין תקדימי, וזה מאוד מאוד חשוב, כמות ההודעות, תודה שקיבלתי מאנשים שאני לא מכיר מהעולם, שעוסקים בעולמות הדאטה, רק מראה כמה זה חשוב. למעשה עד היום לא הייתה שום פסיקה שאומרת, שמתייחסת באופן כזה ברור לתנאי השימוש של האתר, בהיבט הזה של איסוף מידע שהוא פומבי.
כן.
פתאום יש, והוא כתב שם דברים מעניינים, שעדיין מנסים לפרש אותם בכל מיני משרדי עורכי דין ברחבי העולם, אצל חברות גדולות. אני משוכנע שנפתחו שמפניות בהרבה חברות, גם ענקיות.
אני מניח שגם מתחרים שלך.
קודם כל מתחרים שלי, ושם אני שמח להיות, אתה יודע, שמח לאחד כוחות ולחגוג ביחד לשבוע, זה בסדר, ואז לחזור להתחרות. אבל תחשוב למשל על כל חברות ה-AI. שצריכות לאסוף הרבה דאטה כדי באמת להביא את הערך הזה לעולם, והיום קשה כבר לדמיין עולם בלי GPT. גם הדברים שאתה עושה היום בסטארט-אפ שלך, בכל זה דאטה, אתה יכול שיהיה לך באמת את האנשים הכי חכמים, עם הכי הרבה ניסיון, אין להם את הדאטה לאמן, אז זה לא שווה כלום. ופתאום יש איזו הנחת רווחה כזאת, יש עוד המון, זה הרבה יותר מורכב ממה שקרה ביום חמישי, ויש עוד המון תיקים בעולם שמתנהלים, גם בין עכשיו ניו יורק טיימס ואופן AI ומייקרוסופט, זה יותר על עולמות הקופי רייט, אבל
כן.
הכל סובב סביב הגישה הזאת לדאטה.
ששם זה סיפור אחר וזה מעניין.
מאוד.
יש לך הערכה איך ייגמרו המשפטים האלה?
עוד לא, קצת מוקדם לי מדי, אני עוקב אחרי זה באדיקות, זה עולמות הקופי רייט,
כן.
זה עניין שהוא
שביטת הסריטאים גדולה בהוליווד, סביב הסיפור הזה.
כן, הרבה יותר קל באמת לאנשים להבין, כי בסוף זה עניין גם ויזואלי, יש תמונה, אוקיי?
כן.
מישהו צילם אותה, הזכויות הם שלו, הוא צריך להיות מתוגמל על זה.
כן.
אני לא בטוח איך זה ייגמר, אבל מצד, זה הרבה יותר מוגדר.
כן, מצד שני, כשאתה חושב על זה, אתה יודע, כולנו עומדים על כתפי ענקים, גם אתה סריטאי בהוליווד, ראה, אתה יודע, עונות של סדרות מופת בעבר, וקיבל השראה. אז אתה יודע, אז גם ה-AI מקבל השראה הסריטאי הזה.
אני לא חושב שיש איזושהי שאלה כלפי העתיד, לגבי העתיד בביתים של AI, או כל דבר שקשור לדאטה, האם זה יתפתח ויתקדם, והעולם יהפוך להיות תלוי יותר בדברים האלה. התשובה לדעתי היא אחד משמעית כן. השאלה, מה יקרה בקצוות, מה הרגולטורים יחליטו, מה היו מנגנוני הפיצוי למי שנפגע מזה, ורוב הדברים האלה, אגב, נקבעים על ידי בתי המשפט, ולא הרגולטורים. פשוט התביעות יותר מהירות מהרגולטורים. והרגולטורים יכולים לקחת השראה מפסיקות כאלה ואחרות, מה שיקרה איתנו, עם המקרה שלנו, לדעתי.
אז שנה התנהל המשפט, אבל לא הייתם בבית המשפט ממש, נכון? או שהגעתם בפני השופט, אתה עמדת בפני שופט?
במקרה הזה לא, לא עליתי על המטוס פעם אחת.
אוקיי, מה, עורכי דין שלך היו שם?
כן.
אוקיי.
עשו עבודה מצוינת, ואני חושב שהיה להם פשוט מהרגיל, כי באמת זה לא הגיוני לחסום, זה להגיד לך, יש פה ספרייה, היא פומבית לחלוטין.
כן.
לך ספציפית, אל תיכנס, ברחוב.
ספרייה ברחוב, כמו שיש בתל אביב ספריות כאלה שהעירייה שמה כמה ספרים ברוטשילד כזה.
בדיוק, אבל אתה ספציפית אביב, לא בא לי שתיכנס ותקרא. ואם אתה נכנס ותקרא, רק ספר אחד.
אוקיי.
כל השאר יכול, זה לא הגיוני, יש להיגיון חשיבות.
אתה בשלב מסוים גם על המספר, כמה כסף הם יתבעו אתכם, או לא הגעתם לזה?
לא זוכר שהגענו לשם.
מה זה לא זוכר שהגענו לשם? היית זוכר אם היו, או אולי עורכי הדין שלך העריכו, כמה יכולים לתבוע מכם?
לא, תראה, לא. זה פשוט מוקדם מדי בשלב. זה אף פעם לא היה חלק גדול מהפעילות של ברייט דאטה.
כן.
אולי זה קצת קונטקסט לסקייל. שנה שסיכמנו בדיוק את שנת 2023, הלקוחות של ברייט דאטה אספו דרכנו כ-1.5 אקסבייט של מידע מהאינטרנט ב-2023. זה 18 אפסים. Mm-hmm. זה פי כמעט 34 אלף מהגודל של הדאטה סט שאימנו עליו את GPT-3. זה סקייל אדיר של דאטה שנאסף דרכנו, כל מה שקשור לרשתות חברתיות, זה פורמיל, זה באמת לא מהותי, רוב המידע הוא, בעולמות האי-קומרס, כמו שאמרתי, מחירים של מוצרים וכולי, עולמות המרקטינג, כמובן עולמות ה-AI, זה התפוצץ לחלוטין ב-2023, אז זה פחות היה העניין, זה פחות היה משהו שהטריד אותי, זה היה יותר העניין התקדימי של יש פה מישהו שהוא צודק, מישהו שהוא טועה, ויש לנו הזדמנות, לקבוע פה משהו שישאר איתנו קדימה. עכשיו כמובן שאולי היו הרהורים וכו', אבל גם צריך לדעת רגע לעצור ולחגוג.
תגיד, החבר'ה מפייסבוק דיברו איתך אחרי שהם הפסידו במשפט?
לא.
אוקיי.
אין לי שום ציפייה.
והם עדיין לקוחות שלכם? או שברגע שתחילה התביעה בעצם שחררתם אותם?
אני מבחינתי שהם מוזמנים בכל יום, אני מניח שהם עדיין צריכים דאטה, אבל ברגע שהתחילה התביעה, זה נפסק, אני מניח ש...
מהצד שלהם.
החלטות של עורכי דין, אני מניח.
זה לא התביעה היחידה שתבעו אתכם, נכון? יש גם סיפור עם טוויטר.
כן, אז אני חושב ש... טוויטר, איקס, או אפילו מי שעומד בראש הארגון, אבל אני לא בטוח, קיבלו השראה.
כן.
וקצת אחרי שמטה תבעו אותנו, הם הגישו תביעה פחות או יותר זהה. שם היה לפני כ3 שבועות, אני חושב, את אותו אירוע של באים בפני השופט וטוענים כל אחד שאין צורך במשפט.
לא אותו שופט.
שופט אחר, גם בקליפורניה. יצאו משם, לוקח בערך 2-3 חודשים לקבל באמת את הרולינג, את ההחלטה של השופט, אז אני לא יודע, אני אדכן אותך מה קרה. אבל יצאו משם אמרות מדהימות של השופט, שמאוד שמחנו לשמוע.
כן.
כמו, הוא אמר לעורכי דין של X, לדוגמה, you don't own the internet. אתם לא, האינטרנט לא בבעלותכם, שזה נורא הגיוני, גם פה, זה אותו סיפור. הוא אמר להם, תראו, אני לא מצטט מדויק, אבל באזורים של, אתם פשוט יכולים לשפר את הטכנולוגיה שלכם, כדי לנסות לחסום את, את הסקרייפרים. וזהו, מה הסיפור? למה לגשת לבית משפט? שזה גם נורא הגיוני.
כן.
כי זה מידע שהוא פומבי.
ויש גם תביעה בישראל על זה שאתם עושים סקרייפינג גם לפרופילים של קטינים, נכון?
לא.
אוקיי.
הוגשה, גם בהשראת מטה, זה מין כאלה, אני קורא לזה חקיינים.
אוקיי.
הוגשה איזושהי בקשה לתביעה ייצוגית בישראל על משהו כזה. אין תביעה.
אוקיי.
אני אומר לך ביטחון שלא תהיה, כי זה פשוט לא נכון. אז גם נתעדכן בשבוע.
זה לא נכון כי אתם לא עושים סקרייפינג לפרופילים של בני אדם מתחת לגיל 18, או בגלל שזה חוקי בדיוק כמו כל דבר אחר שאתם עושים?
אז מה שנרשם בתביעה הוא לא נכון. עכשיו, אם המידע הוא פומבי, אנחנו יכולים לאסוף אותו, ויש גם הגדרות מאוד ברורות איך צריך לטפל במידע שהוא פומבי, אך רגיש. למשל, הפרטים המזהים שלך.
כן.
זה, האמת, אני מאוד אוהב, כי זה נורא מוגדר. יש GDPR ו-CCPA וכל הראשי תיבות האלה. אז למשל, אם נאספה כתובת המייל שלך, שאפשר לזהות אותך לגביה, אתה תקבל אימייל אוטומטי מברייט דאטה.
כן.
שאומר לך את זה, ומציע לך לעשות אופט-אוט ושהכל יימחק, כמו שאתה יכול בצורה אקטיבית לגשת אלינו ולחפש במאגרים שלנו, לפי החוק ולפי הרגולציה.
כן.
שכל מה שקשור לקטינים, כל עוד יש את היכולת לזהות שהמידע הפומבי, עוד פעם פומבי, שייך למישהו שהוא מתחת לגיל 18, אנחנו לא אוספים אותו. במידה ולא ניתן, אז יכול להיות שהוא ייאסף, ואז אפשר להוסיף אותו, להסיר אותו בצורה פשוטה. עוד פעם, הכל לפי הרגולציה ולפי החוק. ולכן אני לא מוטרל מזה, ואין לי ספק שזה ייפטר בשבועות הקרובים.
תראה, היו חברות שנסגרו אחרי שפייסבוק תבעו אותם. גם חברות בישראל, אם אני לא טועה, ברנד טוטל, נכון?
כן, אבל יש הבדל מהותי.
כן.
אנחנו מעולם לא ולעולם לא נאסוף מידע שהוא לא פומבי. בדוגמאות כאלה, אני חושב, כולל ברנד טוטל ועוד כמה אחרות, לא רק בישראל, היה מדובר על מידע שהוא מאחורי לוגין, שהוא נאסף לאחרי לוגין. השופט גם התייחס לזה באופן ספציפי בפסיקה ביום חמישי.
כן.
אם היינו פועלים אחרת ואוספים מידע שהוא לא פומבי, זה לא הביזנס שלנו ולא יהיה הביזנס שלנו, כנראה שלא היינו מנצחים.
כן.
בגלל זה גם באנו לזה עם המון המון ביטחון.
אוקיי, אז מברוק, פתחתם שמפניות?
נפתחו שמפניות.
אוקיי, ומה עכשיו?
עכשיו אנחנו ממשיכים כרגיל בכל הכוח, אנחנו בסוף מצליחים מאוד במה שאנחנו עושים, יש לנו המון לאן לגדול.
אז רגע, אמרת, יש לכם 20,000 לקוחות בכל העולם, הכנסות של כמה?
פעם אחרונה שהתקנתי באופן רשמי את התקשורת, זה היה ב-2021, שם כן. עברנו את $100 מיליון הכנסות שנתיות, לא קצב, אלא באמת $100 מיליון בשנה, זה היה כבר לפני שנתיים פלוס, אנחנו ממשיכים לצמוח מאוד יפה.
כן, מה, בדו ספרתי או...
הצמיחה?
כן.
כן.
אוקיי.
ואנחנו חברה שסופרת את הרווחים שלה, לא את ההכנסות, בעשרות מיליוני דולרים בשנה. אז אנחנו רק רוצים מאוד, יש עוד המון דאטה בעולם לאסוף, ועוד המון חברות שצריכות אותו, ובטכנולוגיה אנחנו תמיד שם ראשונים.
כמה עובדים יש לכם?
470.
כמה מתוכם בישראל?
280 פלוס מינוס.
שפה חלוקה קלאסית, R&D ופרודקט בישראל, ומחירות ושיווק בארצות הברית?
לא, אנחנו לא עושים כלום קלאסי.
אוקיי, אז?
נתח פחות מחצי, הייתי אומר, של R&D פה. המרקטינג כולו פה, וכן, המוצר כולו פה, וכן, אז יש לנו המון R&D מפוזרים בעולם. אנחנו פשוט אגנוסטים למיקום, ומי שבא עובר את המבחנים, אז ברוך הבא.
מה, הרימוט?
כן, יש לנו עוד סייט משמעותי בניו יורק, אבל...
ששם מה, בעיקר אנשי סיילס?
בעיקר סיילס, קסטומר סופורט, קסטומר סקסס, ולדעתי עוד 18 מדינות בעולם עובדים.
תראה, אתם חברה אחרי אקזיט, אבל זה אקזיט קצת שונה, כי מי שקנה אתכם ירצה למכור אתכם במכפלות.
נזכה פעמיים.
אז מה, מה הכיוון?
כן, אז למעשה כמו שאמרתי, כמה זה כבר 6.5 שנים אני חושב, מאז שרכשו אותנו, סוף 2017.
כן.
הפליי של פרייבט אקוויטי, זה לא מאוד... נפוץ בישראל, זה קצת יותר, אבל ב-2017 זה בכלל לא היה נפוץ.
כן.
זה לקנות חברה שמצליחה, אבל יכולה להצליח הרבה יותר. אין כישלונות כמעט בפרייבט אקוויטי, כי זה לא כמו VCs שמשקיעים בהמון חברות, כדי שמשהו יצליח, אלא הם משקיעות במעט חברות, כל אמור להצליח. אנחנו חברה מצוינת בפורטפוליו שלהם, מאוד מאוד שמחים, ולכן גם אנחנו תחת ידיהם.
מי יכול לקנות אתכם? מה האקזיט סטרטג'י של ברי דאטה?
אז יש כמה אופציות, כמובן הנפקה, זה אופציה, אבל הרבה פעמים אתה הולך להנפקה כי אתה צריך לגייס כסף, אני מזכיר שאנחנו חברה רווחית,
כן.
אבל זאת תמיד אופציה, ויש לזה יתרונות גם, מעבר לכסף, כמובן פרייבט אקוויטי גדול יותר, וגם חברות טכנולוגיה אחרות, בטח היום שכולם מבינים את הערך של דאטה, וכולם באמת, הגדולות באמת רוצות להיות AI first.
כמה זה יפתיע אותך אם תקבל פעם הבאה טלפון ממטה, שרוצים לקנות אתכם?
וואה, על זה לא חשבתי. אני לא יודע מה רמת האגו בסיפור, אבל יש בזה המון היגיון, אגב. הם חזקים ב-AI עם המודלים שלהם. אגב, הם ימנו את מודלי הלמה שלהם, לפי ה-white papers שהם פרסמו, ה-publicly available web datasets. כמובן, הם צריכים דאטה.
כן, ואני מניח שזה גם שימש את עורכי הדין שלכם, כש... עניתם לתביעה של מטה.
סיכוי טוב, אני מודה שזה היה רולר קוסטר, שאני כבר לא זוכר את כל מה שנכתב בכל מושן שהוגש.
אז מה האתגרים שלך עכשיו?
להמשיך לגדול, לשמור על קצב צמיחה, כמו שאנחנו רגילים אליו, בחברה כבר שהיא בסדר גודל כזה, עם ה-DNA הייחודי של החברה שאנחנו רוצים לשמר אותו, זה תמיד האתגר. אבל עוד פעם, מסתכל על זה כמו מוצר, חברה מבחינתי עם מוצר, אז כל פעם לזהות את הבוטלנק ולפתור אותו באופן נקודתי, ולשים את האנשים הנכונים במקום הנכון, זה הכי חשוב.
איך אתם מתמודדים עם התקופה הזו כאן בארץ?
אז באמת, 10% מהחברה, 47 עובדים, התגייסו בשביעי לאוקטובר,
כן.
כולל אנוכי. מנכ"ל, COO ו-Chief Customer Officer,
וואי.
היינו... אני חזרתי הכי מהר אחרי 70 יום.
אז איך החברה התנהלה כשהמנכ״ל בחזית?
קודם כל היה לנו את הריבון הכי טוב בהיסטוריה של החברה. כולם הבינו שאם הם לא מחזיקים נשק, המילואים שלהם זה לנסות לעשות שגרה, לא רק בעבודה, אבל זה אומר גם בעבודה, וכולם מאוד רצו לתרום ועבדו מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. ובאמת, זה היה הריבון הכי טוב בהיסטוריה של החברה, וזה קשה להתעלות על הריבונים שהיו קודם לכן, והצלחנו. למה צריך אותי לנהל את החברה? זאת אומרת, אנחנו כבר חברה גדולה, אם היא תלויה בי, אז דווקא עשיתי משהו לא טוב. זה היה מאוד נחמד לראות שזה ממש לא המצב, וזה מה שאני מנסה לבנות כל הזמן הזה. ומהר מאוד גם אני מצאתי את עצמי עם גנרטור ומחשב בשטח, מה שצריך.
כן. אתם מגייסים עובדים?
אנחנו מגייסים עובדים,
מה, תמיד. מה, איזה תפקידים?
הכל, תמיד.
Mm-hmm. יש R&D. פה בארץ?
בארץ, עוד פעם, אנחנו אגנוסטים למיקום.
כן.
מנהלי מוצר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מחפשים אנשים מצוינים בנרות לשם. R&D כמובן, מרקטינג, כן, כל הזמן. יש לנו עמוד קריירס באתר, והוא מתעדכן את הדירות.
יפה. אז אור לנצ'נר, תודה רבה רבה. ועד כאן 30 דקות פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אנחנו נהיה עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן. ביי ביי.